ערב טוב, תודה רבה. הרב שמואל, כל הכבוד שאתה דבק במשימה מדי שנה בשנה, וצריך להשיב את הכבוד, לפעמים האבוד, להרצל. אני התפלצתי כשראיתי מאמרים בעיתון הארץ, לא רק שמגמדים את דמותו של הרצל, גם רואים בו מטורף של ממש. הייתי רוצה היום לדבר על נקודה שלא כל כך מדברים עליה, למרות שהיא ידועה, וזה הממד הספרדי באישיות של הרצל, ולדעתי היא לא מקרית. אני זוכר כשישבנו אצל הרב צבי יהודה קוק, מורי ורבי, כפי שציינת, הוא היה מדגיש עם חיוך גדול מאוזן לאוזן, והיה אומר, הרצל לא היה שכנוזי. עכשיו, אמירה כזאת אצל אדם בשיעור קומה של הרב צבי יהודה קוק היא לא מקרית. מה הוא רצה לומר בדבר הזה? נראה לי שהוא הדגיש איזשהו ממד שמבדיל בין יהדות אשכנז ויהדות ספרד לדורותיה. הגלות מחקה מן העולם האשכנזי כמעט כליל את הממד הלאומי. ואפשר להבין מאיפה זה בא, מאיזה טראומות זה בא, אבל בסופו של דבר, הרגש הלאומי, המדיני-פוליטי, נשאר דווקא ביהדות הספרדית, ואפשר שם לראות את הרגישות המיוחדת של הרצל לנושא הזה. אולי אני אקדים קודם כל, האם באמת הרצל היה ספרדי או אשכנזי? הרצל בשיחה עם ידידו אהרון מרקוס, הסופר אהרון מרקוס, אומר לו במפורש שהוא צאצא ישיר, כלומר בן אחרי בן, של רבי יוסף טייטיצק, שהיה הרב של סלוניקי, ומבחינה מסוימת גם רבו של רבי יוסף קארו. הוא היה נולד בפורטוגל, בהתחלה בספרד, אחרי עבר לפורטוגל, מפורטוגל לסלוניקי, והוא היה הגדול ראשי הישיבות באותם הימים, גם היה ידוע כמקובל, והרצל התפאר ביחוס הזה. במקום אחר הוא גם אמר לאחד מידידיו, גם כן שהוא צאצא של משפחה של אנוסים מספרד, מסיבות לא ברורות, אולי ברורות מדי. הסופר, החוקר עמוס אילון, שכתב גם ביוגרפיה של הרצל, טוען שהדברים האלה אינם נכונים, שהרצל היה ממשפחה אשכנזית לכל דבר, גם הוא, גם אביו, גם אמו, גם אשתו, ושהוא אומר שבאותם הימים היה מקובל אצל יהודים, קצת סנובים, להתפאר בייחוס ספרדי שהבדיל אותם מיהודי המזרח, האוסט-יודן. אני חושב שהדברים האלה אין להם כל מקום, יש לקבל את העדות של הרצל כאמיתית, ואגב, יצוין שהסופר הזה, עמוס אילון, גם באיזשהו שלב התייאש מן הישראליות, מכר את ביתו בירושלים, עבר לגור בתוסקנה, ולגמרי, אפשר לומר, נטש את הדרך הציונית, וייתכן גם בכלל את יהדותו. אז כך שאני לא הייתי בדיוק סומך על האובייקטיביות של המניעים של עמוס אילון בדבר הזה. טוב, אבל מה זה אומר? כן? יש לציין שאצל, לא רק אצל הספרדים, אלא במיוחד אצל חכמי הקבלה, החוט הלאומי לא נעלם. ואת זה אנחנו רואים, למשל, במחלוקת הידועה בין בעלי התוספות, אחד מבעלי התוספות רבנו חיים כהן, מייחסים לו את הדעה לפיה אין היום מצווה להתיישב בארץ ישראל. אמנם רבים פקפקו בדבריו האם של אותו רבנו חיים כהן תלמידו של רבנו תם, אבל בכל זאת, עצם זה שהדעה הזאת הייתה מודפסת בתלמוד, זה השפיע. לעומת זה הרמב"ן, גדול הפוסקים בספרד אחרי הרמב"ם, וגדול המקובלים בדורו, מדגיש את זה שהלכה מן התורה היא לכבוש את ארץ ישראל, להתיישב בה, ואומר שמצווה זו נוהגת אפילו בזמן הגלות. כך ש... עכשיו, דברי הרמב"ן הובאו על ידי במשיכיו, גם בתשובות הרשב"ץ והריבש, ואצל רבי יהודה היאש, כל אלה חכמים מאלג'יריה, אגב, יש לציין, וגם אחר כך מגדולי הפוסקים האשכנזים קיבלו את דעת הרמב"ן, וזה בעצם היסוד של כל התנועה של הציונות הדתית. זה מתחיל, אם כן, מיהודים שבספרד, שידעו מהי התפארת של המלכות. הם היו במגע עם המלכים, עם השליטים, לפעמים גם נשאו חרב. הם היו, אם כן, בעלי חוש לאומי, והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מפתיעה עם גירוש ספרד. גירוש ספרד הביא למחשבה שאולי הגיע הזמן להקים מדינה בארץ ישראל. כולנו יודעים את התולדותיו המופלאות של דון יוסף נשיא, ודודתו דונה גרציה נשיא, שהיה ראש הממשלה, הווזיר הגדול של הסולטן הטורקי, ושקיבל ממנו את האפשרות להקים איזה מין דוכסות או איזה מין מדינונת באזור טבריה. ואפילו התחיל לבנות את החומה מחדש וכו'. כלומר, הייתה אז מחשבה אמיתית שהגיע הזמן להקים מדינה, וזה גם מסביר גם את ההתנהגות של, כלומר, את המפעל של רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, כשכותב את השולחן ערוך, חושב גם על חוקה למדינה העברית העומדת לקום, ורבי יוסף תיצק שייך לאותו חוג של אנשים שיש להם ציפיית גאולה בימיהם, כשציפיית הגאולה היא פוליטית ולא מיסטית בלבד, גם מיסטית כמובן, אבל היא ביסודה פוליטית. בל נשכח גם שהתשוקה לציון התעוררה גם כן מיהודי מספרד, רבי יהודה הלוי, מספר מאות שנים, כמה מאות שנים לפני כן, וכולנו מכירים את הקינה המפורסמת ציון הלא תשאלי לשלום אסירה. כך שמה שאני רוצה לומר זה שהרקע הספרדי של הרצל נושא בקרבו את הרשמים של המחשבה המדינית. בנוסף לכך, אנחנו צריכים, לעומת זה, אנחנו צריכים להבין מהי הטראומה הגדולה שעברה היהדות, שבעצם כמעט סתמה את הגולל על כל התקוות הפוליטיות של שיבת ציון. העיקר, התנועה השבתאית. שבתאי צבי היה האדם האחרון שהביא כאפשרות ממשית הקמתה של מדינה מכוח הכרה בינלאומית. במקרה שלו הוא רצה את ההכרה של הסולטן. וזה היה האחרון שניסה את זה, היה קצת לפניו עוד כמה ניסיונות, רבי שלמה מולכו, דוד הראובני, כולנו מכירים. אבל אני אומר, שבתאי צבי, בגלל המרת דתו ובגלל שיטותיו הקצת מטורפות בתחום הקבלי, בעצם גרם לאכזבה גדולה, להתכנסות של היהדות בתוך עצמה, לעצבות גדולה, שלא לדבר על מה שקרה אחר כך עם הפרעות של חמינלסקי באוקראינה, ואז היהדות הלכה והתכנסה לתוך עצמה. הדבר הזה בולט במיוחד בתנועת החסידות. למרות שמגדולי החסידות גם היו מהאוהדים את התנועה הציונית בבוא הזמן, אבל בגדול אפשר לומר, היהודי התמקד בחיי הרגש הפנימיים, בתפילה, בשולחן השבת, במגע, המפגש הבלתי אמצעי עם האדמו"ר, האכילה של השיריים שלו בסעודה שלו וכדומה. כל הדברים האלה מורים על כך שהיהדות הלכה והתכנסה בתוך עצמו. יצוין אגב שגם באמסטרדם, בקהילה הספרדית, הייתה תנועה כזאת, אחרי ששבתאי צבי המיר את דתו, החליט הרב יצחק אבוהב דיפונסקה, שהיה הרב של יהודי אמסטרדם, שהגיע הזמן להקים בית כנסת גדול באמסטרדם, הוא אותו בית הכנסת המפורסם הפורטוגזי שכל תייר שמגיע לאמסטרדם מבקר בו, ובדרשה שלו, שבה הוא מנסה לשכנע את היהודים לתרום להקמת בית הכנסת הגדול הזה, הוא אומר שזה כדי לחפר על הטעות שעשו כולם שבתאי צבי, ואפשר לומר שזה היה ראשית ההתבססות הממסדית בגלות. כן? אז כך שיש גם ספרדים שנטו לכיוון הזה, אבל בגדול הייתי אומר שהזיכרון של המחשבה המדינית, זה נמצא גם באווירה שבה הרצל גדל. ואם כבר נוסיף עוד משבר קטן, המשבר של שנת תברש. אמנם אצל החסידים הלכו והתכנסו בתוך עצמם, אצל תלמידי הגאון מווילנה בכל זאת הייתה מחשבה מדינית התיישבותית, ועליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל נשאה גם כן אופי משיחי עם מחשבה מדינית. אצל חלק לפחות מתלמידי הגאון מווילנה, והדבר הזה גם עליו נסתם הגולל אחרי המשבר הגדול של שנת תברש 1840, כשבירושלים היו משוכנעים שהמשיח אוטוטו יבוא באותה השנה והוא לא הגיע. ומאוד מעניין לראות שבעיתון הירושלמי הלבנון, כשקם הקונגרס הציוני הראשון, אז אחד הכותבים שם כותב, תיזהרו שלא יקרה לנו מה שקרה בשנת תברש. כלומר, כך שהטראומה של הכישלון המשיחי ליוותה את היהדות האשכנזית. לעומת זה, אנחנו רואים בעולם הספרדי, אני חושב שגם קצת נגעו בזה מקודם, עמדות אחרות לגמרי. בשנת 1821, יש מרד באימפריה העות'מאנית של היוונים. היוונים דורשים את עצמאותם, ואז מתחילה תקופה ארוכה של מאבק שמסתיימת בסוף בעצמאותה של מדינת יוון. באותו זמן, חכם גדול, רבי יהודה ביבאס, נחשב לאדם קדוש במדינת, בעיר רבת שבמרוקו, וכך היה רב בגיברלטר, אומר שאנחנו צריכים ללמוד מהיוונים ולהקים צבא יהודי. צבא יהודי כדי להקים מדינה בארץ ישראל. זה בשליש הראשון של המאה ה-19, שנים רבות לפני הקונגרס הציוני. רבי יהודה ביבאס, כידוע, נפגש עם הרב יהודה חי אלקלעי, והשפיע עליו את דעותיו. הרב אלקלעי התפעל מאוד מאישיותו של רבי יהודה ביבאס, ומכאן ואילך גם הוא כתב תוכנית כיצד להקים מדינה בארץ ישראל, עוד הרבה לפני הרצל. דברים מפורסמים הם שהסבא של הרצל, הלו הוא שמעון הרצל, היה שמש, היה השמש בבית הכנסת של רבי יהודה אלקלעי בזמלן שביוגוסלביה של ימינו, זה מה שבבלקן, קשה לדעת בדיוק איזה מדינה זה כבר, מאז שיוגוסלביה התחלקה לשמונה מדינות. וברור, כפי שגם צוין לפני כן, שהרצל, שגדל במשפחה הזאת, ידע על התוכניות של הרב יהודה אלקלעי, למרות שהוא באיזשהו שלב אמר שהוא לא ידע על קודמיו, אבל נראה לי שיש כאן איזושהי התכחשות, הוא כן ידע, על הרעיונות של אבותיו הספרדים שדיברו על שיבת ציון ממשית באופן פוליטי. עכשיו, מעניין שאותו רבי יהודה ביבאס גם השפיע על עוד איזה יהודי חשוב ממרוקו בשם רבי דוד בן שמעון. רבי דוד בן שמעון בא לצוף דבש, עזב את קהילתו, עלה לארץ ישראל ועמד בראש העדה המרוקאית בירושלים, שהייתה אז במצב מאוד קשה, היא לא נהנתה מכל היתרונות של ועד העדה הספרדית, שלא בדיוק היטיב עמם, והוא רכש, בהתחלה הוא רכש שטח מצפון למה שהיום נקרא הרובע היהודי, הוא גם קנה שטחים מחוץ לחומה והקים את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות אחרי משכנות שאננים, אבל הוא היה הראשון שהקים שכונה על ידי אנשים שיצאו מן החומות, והדבר הזה קצת נדחק הצידה בגלל המיתוס של נחלת שבעה שכביכול הייתה השכונה הראשונה. אז כך שאנחנו רואים שיש אווירה ציונית מעשית אצל היהודים הספרדים בתקופה שבדיוק לפני הקונגרס הציוני. אני מזכיר גם שבאותם הימים העיר יפו הולכת ונבנית על ידי יהודים שגם כן באו מצפון אפריקה, משפחת שלוש שעלתה מאוראן שבאלג'יריה, וכל זה אם כן הופך את הנושא הציוני לדבר המובן מאליו, אפשר לומר, בתוך העולם הספרדי של אותם הימים. באותם הימים גם פועל יהודי שמשפחתו מקורה מליבורנו, והכוונה למשה מונטפיורי, שגם הוא רואה את הצורך לבנות את ארץ ישראל, והוא פועל בעצם את הפעולה הציונית עוד לפני הציונות הרשמית והמדינית. יש גם ראשיתה של ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל באותם הימים, נעשית על ידי הארגון הנקרא כל ישראל חברים או אליאנס, שהוקם על ידי קרל נפר, ושאחד מראשיו היה גם יהודי, בעל גם כן מוצא ספרדי, הלא הוא אדולף קרמיו, שמייצג את יהדות דרום צרפת הספרדית. כך ששוב יש כאן תרומה שכדאי לפעמים לדבר עליה, בגלל שהדברים האלה נשכחים. הנה נדבר גם על הרב בוקרה מתוניס, שהיה ציר בקונגרס הציוני הראשון. ואני רוצה כאן לציין גם שתי עובדות מעניינות. האחת, כולנו שמענו אולי על הקריאה של נפוליאון. כשנפוליאון היה רק גנרל של הרפובליקה הצרפתית, הוא עוד לא היה לא קונסול ולא קיסר, הוא היה הגנרל בונפרט, הגיע לארץ ישראל וכבש חלקים ממנה, נכשל לפני אקו, כבש גם חלק מהגליל. עכשיו מעניין שכאשר נפוליאון כובש את ארץ ישראל, הוא יוצא בקריאה המתפרסמת בעיתון למוניטור, הוא יוצא בקריאה אל היהודים לבוא להתיישב מחדש בירושלים ולהקים מחדש את ממלכתם. טוב, לדבר הזה לא היה המשך כמובן, הרי כל המסע של נפוליאון היה כישלון אחד גדול, והדברים האלה נשכחו. אבל מה שמעניין, אם מסתכלים בקריאה של נפוליאון, למי בדיוק הוא פונה? הוא מבקש מיהודי צפון אפריקה ואסיה לבוא לכבוש את ירושלים, להשתתף בכיבוש ולהקים את ממלכתם. הוא לא מדבר על יהודי צרפת. ונראה אם כן שנפוליאון עושה הבחנה בין הספרדים לאשכנזים, הוא מצפה מן האשכנזים להתבולל בעצם בצרפת, להתבולל תרבותית, כפי שגם בהמשך הוא דרש כשהותים את הסנהדרין הגדולה שלו, והוא בעצם נהג כמו הבדיחה המפורסמת של הרבה יהודים שאמרו שמה זה ציוני, זה יהודי מצרפת ששולח כסף כדי להעלות יהודים ממזרח אירופה לארץ ישראל. זאת אומרת, הציוני המערבי איננו מתכוון לממש את ציונותו ולעלות לארץ ישראל. קדם לעמדה הזאת בעצם נפוליאון בעצמו, שכנראה הרגיש שיש הבדל בין סוגי היהודים. מעניין לציין גם עוד עובדה שמצביע על הרקע, כלומר על ההבחנה בין היהודים הספרדים ליהודים אשכנזים בירושלים, כאשר אליעזר בן יהודה מבקש לקבור את אשתו, והחברה קדישא האשכנזית איננה מוכנה לעזור לו כלל. ולבסוף הספרדים הם אלה שקברו את אשתו. שוב אנחנו רואים איזושהי הבחנה ביחס הספונטני, הטבעי, הבריא של היהדות הספרדית לציונות לעומת היהדות האשכנזית. נראה לי שאם אנחנו מחפשים את השורשים, הייתי אומר, התרבותיים או החינוכיים שגרמו להבחנה הזאת, אני חושב שהדברים קשורים ללימוד התנ"ך. כי אצל הספרדים המקובל היה ללמוד תנ"ך, ואצל האשכנזים לא למדו תנ"ך. והשאלה היא, מדוע? כנראה הרגישו, אמרו בישיבות, שלימוד התנ"ך יכול להביא את האדם לידי כפירה, ולכן מנעו מהצעירים ללמוד את התנ"ך, המשמעות של מה זה הכפירה הזאת, פשוט העולם שעולה מהקריאה הפשוטה בתנ״ך הוא עולם כל כך שונה ממה שאנחנו פוגשים בעולם הישיבות, שהדבר הזה יכול היה לערער את היציבות, את הביטחון הפנימי של הלומדים, ולכן אסור ללמוד את התנ״ך. עכשיו, בואו נעשה חשבון. אדם שלמד רק תלמוד, ואת התנ״ך הוא לא לומד. מה קורה לו כשהוא שואל את עצמו האם הגיע הזמן להצטרף לתנועה הציונית ולבנות את ארץ ישראל? מן הסתם הוא יתחיל לשאול את עצמו על פי הסוגיות, והוא ישווה את הסוגיות, יקשה קושיות, יתרץ תירוצים, ויש להניח שייתכן שהוא יגיע למסקנה שאכן צריך להצטרף לתנועה הציונית. שהרי אנחנו רואים גם שהפעילים המרכזיים של התנועה הציונית בסופו של דבר היו אשכנזים. אבל אפשר גם שהוא יגיע למסקנה ההפוכה, שמאחר ויש שלושת השבועות, ומאחר וחלק גדול מן העוסקים בציונות הם חילונים והם רוצים להעביר אותנו על דתנו, אז לכן אולי ראוי שלא להצטרף לתנועה הציונית. לעומת זה, אדם שלמד רק תנ״ך ולא למד תלמוד מימיו, לא יכול שלא להיות ציוני. משום שהתנ״ך, בתנ״ך מנשבת רוח מתמדת של גלות גאולה, גלות גאולה, יציאה לגלות ויציאה מן הגלות. ולכן כאשר עולה אפשרות ממשית, פוליטית וגיאוגרפית, לבנות מחדש את ארץ ישראל, לומד התנ״ך לא יכול שלא להזדהות. ולכן הייתי אומר, זה דבר מאוד מפתיע, הוא שבקהילות שבהם למדו תנ״ך לא קמה התנגדות לציונות. לא היה דבר כזה. חוץ מאולי יחידי יחידים. לעומת זה, בקהילות שבהם התנ״ך לא נלמד, הציונות הייתה עניינם של אלה שעזבו את בית המדרש והצטרפו לתנועה של המשכילים ולשירה העברית החדשה וכו', שהייתה מין מרידה בממסד. אבל אצל היהודים הספרדים זאת לא הייתה מרידה, זאת הייתה רציפות. רציפות, עכשיו אפשר לומר שהדבר הזה גם גרם לחולשה מסוימת של היהדות הספרדית. כי מאחר והציונות בעולם הספרדי הייתה כל כך מובנת מאליה, אז לא עסקו כל כך באידיאולוגיה של הציונות. לא היה צריך לנסח באופן אידיאולוגי. לעומת זה, אצל האשכנזים הציונים היה צורך בתיאור אידיאולוגי מפורט ובחוכמה מדויקת, כפי שעשה למשל הרב קוק, או שעשה הרב ריינס וכדומה, שנתנו הצדקה אידיאולוגית לציונות שלהם. יש בכל זאת, צריך לזכור, שמגדולי הרבנים הספרדים, רבי משה חלפון הכהן, או חלפון משה הכהן מג'רבה, כן היה בעל תפיסה ציונית מובהקת ואידיאולוגית, והוא גם כתב תוכנית עבודה כיצד להעלות את היהודים לארץ ישראל, איך לשלוח אוניות, איך לעבוד את הקרקע וכדומה, והוא גם ידע על הניסיונות הממשיים של התיישבות בארץ ישראל, הוא חגג מאוד כאשר הייתה הצהרת בלפור, והוא גם ממש הוקיר את מפעלו של הרב קוק בתור התומך האידיאולוגי הרעיוני של הציונות. לאחרונה, יש פה הערה, אושר בישראל תנ״ך בלימוד כלימוד ליבה. בעזרת השם, בהמשך, רגע, יש פה הערה, צריך להצליח לקרוא, כן. בעזרת השם, בהמשך לדברי הרב, הדבר יחזק את הציונות פה וישפיע גם בגולה, בלי גאולה שלמה. כן יהיה רצון, כי היום כבר אפשר לקחת כל טקסט ולעקם אותו איך שרוצים. אבל עדיין בתקופה שאנחנו מדברים עליה, האווירה התנ"כית הייתה בריאה והייתה ונשא בקרבה גם את המסרים הציוניים. טוב, אז מה שרציתי לומר בעצם, וזו הנקודה שהביאה אותי לדבר על כל הנושא של ציונות והספרדיות, הספרדיות של הרצל היא זו שתרמה תרומה גדולה להתגייסותו לגאולת ישראל בימינו דרך התנועה הציונית. אם כן, זה פה לא מדובר על מאבקים עדתיים, אלא על ניסוח סוציולוגי שמסביר את המאורעות הגדולים שאנחנו זכינו להם על ידי גואל ישראל של ימינו, הלא הוא הדוקטור תיאודור בנימין זאב הרצל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.